שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר עדר העיקר מאת רבינו הרב קוק אור העולם. ואם זיכרוני אינו מטעני, נדמה לי שבשיעור שעבר הגענו לעמוד ט"ז במהדורת הרב קוק, נכון? עמוד ט"ז? יפה. ברוך השם שזכרנו. והגענו לארבע שורות לפני סוף העמוד. כן, אני רוצה לשאול שאלה, אתה הבחור עם הכיפה? כן. אתה מזכיר דבר שאמרנו בשיעור הקודם, בשם הרב קוק באורות הקודש, שיש הכוללים ובעלי המקצועות. אנשים שהם יש להם מחשבה כללית, לעומת אנשים שהם בעלי מקצועיות בנושא ספציפי, ואמרתי שהם מתמקצים בדבר עד הסוף. אתה אומר, איך אפשר להגיע עד הסוף? נכון? אלא אם כן אתה מחובר אל הכללות. עד כאן שאלתך, הבנתי אותך נכון? תשובה. הביטוי עד הסוף הוא ביטוי משלי שירי, מטאפורי. לא ממש. בסדר? זה בכאילו כזה, יענו. טוב, הלאה. אנחנו כן, ארבע שורות לפני סוף עמוד ט"ז במהדורת מוסד הרב קוק, בשתי מילים לפני סוף השורה. וכשהם מתפרצים מן הלב אל הכתב. מה זה הם? המחשבות. המחשבות של מי שמחובר אל עומק המחשבה הישראלית. אז לפעמים הוא גם כותב. הוא לא רק חושב, הוא גם כותב. וכשהם מתפרצים מן הלב אל הכתב, אחרי שהם מולידים בחיכוכם זרם חי חדש מאיר ומחמם, כברקים יאירו תבל, ויזהירו כזוהר הרקיע גם על ארץ מאפליה. כלומר, אומר הרב, זה חשוב, וגם לכתוב ספרים. זה במילים אחרות. כן? כלומר, צריך לחשוב מחשבות, וצריך גם לכתוב ספרים. למה צריך לכתוב ספרים? בשביל אלה שלא נמצאים ליד ה... חכם ההוגה, אבל צריך לתת תשובות לשאלות הגדולות שמנסרות בחלל העולם, לכן צריך לכתוב ספרים. כשהרב כותב את הדברים האלה, זאת התקופה שבה הוא התחיל לפרסם ספרים. בין היתר, את ספר עקבי הצון, ועוד פה ושם מאמרים. אחר כך הייתה היצירה הגדולה שלו, אבל כאן זו התקופה שבה הוא מתחיל לכתוב ספרים, לפרסם ספרים. אז זאת אומרת, כשהם מתפרצים מן הלב אל הכתב, אחרי שהם מולידים בחיכוכם זרם חי חדש מאיר ומחמם, כברקים יאירו תבל ויזהירו כזור הרקיע גם על ארץ מאפליה. איפה הביטוי יזהירו כזור הרקיע? זה גמרא בבבא בתרא, יפה. הגמרא בבבא בתרא צוטטה גם בספר דניאל, ושם נאמר, והמשכילים יזהירו כזור הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, והפסוק הזה נאמר על אחרית הימים. כן, כלומר, יזהירו כזוהר הרקיע, מכאן הזוהר גם אומר שספר הזוהר יביא את הגאולה. כן, כלומר, מדובר במענה לצרכים רוחניים באחרית הימים. זה הרב מאבחן שזה הזמן שלו. ומהם ענפים יסתרגו ונחלים ישטופו עד מרום מוצר המחשבה ורגש אשר לישראל. כלומר, מה שהרב כאן אומר, זה שאדם שהוא בעל יכולת כזאת, הוא מתכוון אל עצמו, מייסד גם אסכולה. ומכוח האסכולה שהוא מייצר, אז יבואו אחרים בדרכו. באמת, אכן זה יתקיים אצל הרב קוק. שאצל הרב קוק היא הייתה יצירה משלו, אבל גם של תלמידיו ותלמידיו ותלמידי תלמידיו, עד עצם היום הזה שמכוחו של הרב קוק, נכתבים הרבה מאוד ספרים וגם מתחדשים הרבה מאוד רעיונות. כן. והונחלים ישטופו עד מרום אוצר המחשבה והרגש אשר לישראל, שבהתפרטותו החריפה, המדויקת והפופולרית, כלומר, זה בעצם שני הדברים, דווקא עתיד הוא לרומם קרן ישראל לאקמה כנסת ישראל מעפרה. ידה? כלומר, זה יגיע גם לעומק המחשבה הישראלית. מה זה עומק המחשבה, אוצר המחשבה הישראלית? לא, מרום אוצר המחשבה והרגל שם בישראל. נתכוון כאן לתורת הסוד. כן, עד עכשיו הוא דיבר רק על תורת הנגלה. כן, כוזרי, ספרי אגרא וכו'. הוא מדבר באופן גלוי רק על ספרי הנגלה. אבל הוא אומר, בסופו של דבר כל זה מחובר אל המסורת הנוספת שיש באומה הישראלית, המסורת הסודית, ולהעריף עליה טל של תחייה וחיים של חילוץ עצמות. הוא ספר הזוהר. וכל אגפיו, לכל תולדותיו, על פי כל המוני המערכות השונות, תולדות ההשפעות העמוקות, הנשקול בפלס לדעות הנותן לרוח משקל, שאף רוח הקודש השורה לנביאים במשקל היא שורה. כן, כלומר שזה מפתיע, כן? הרי אם הקבלה מקורה בנבואה, אז גם לנבואה, אז איך זה יכול להיות שיש ספרים כל כך מדוקדקים ומחלוקות בין המקובלים וכדומה? אומר הרב, ברור, רוח הקודש גם היא שורה במשקל, צריך לדעת לשקול את הרוח. זה עבודה מיוחדת, לא דבר פשוט, לתת לרוח משקל. על מה? זה משהו פרדוקסלי, זה רוח ואתה שוקל את זה, איך אפשר לשקול רוח? צריך לדעת למלא בלונים, אתה ממלא כדור, אז אתה יכול לשקול את הרוח, אבל זה כבר לא זה. אז בעצם כל הספרות הקבלית היא סוג של ספרות כזאת שהיא בנויה על פרדוקס, היא נותנת לרוח, לדברים משוחררים מאוד, משקל, היא אומרת ככה ולא אחרת. זה גם מסביר, למשל, לפעמים את ההבדל שיש בין כתביו של הרב קוק, בינו לבין עצמו, לבין איך שהוא פרסם אותם. כשהוא פרסם, אז הוא הוסיף מילה, הוריד מילה, שינה. כן? כי יש הבדל בין איך שהאדם חווה את החוויה בינו לבין עצמו, לבין כשהוא מוסר אותה לציבור. כן? ומכאן התירוץ לכל המצנזרים בדברי הרב קוק. כן. טוב. על פי כל שינוי הנטיות והתקופות. כן? הרי גם לפעמים יש רעיון שהוא נאמר בזמן מסוים, אז הוא מתרגם באופן אחר בדור זה מאשר בדור אחר. כן? ראיתי למשל, יש המשפט המפורסם בזוהר, שכדי להיכנס לישיבה של המשיח צריך להפוך מר למתוק. כן? מרירו למתיקו. אז הרב קוק מסביר מה זה מרירו למתיקו, לראות בדברים מרים את המתיקות. ראיתי פירוש קדום, בעל קטם פז נדמה לי, הוא אומר, מה זה מרירות למתיקות? שאדם צריך להיות מוכן לחיות חיי מרירות כדי להגיע למתיקות. זה פרשנות אחרת לגמרי. אבל זה תלוי לפי ההקשר ההיסטורי שבו הדברים מופיעים. טוב. על פי כל שינוי הנטיות והתקופות, ונהרי נחלי רוממות המחשבה שיצאו, כן, גם הרב כאן רומז לחסידות, לעומת המתנגדות, שיצאו ויוצאים ושעתידים לצאת ממקורו, מקור חיים לישראל ולאדם, לגבורת אמת ואמונה, מלאה בחוסן, ישועות, חוכמות ודעת. אור הזוהר, וכל החיל הגדול כמחנה אלוהים היוצא מכל השפעותיו על בחירי גדולי הנפש שבעמנו. כן, כלומר, יש פה איזה מין הסתייגות מהלימוד הפופולרי מדי של הקבלה. כשניגש אליו על פי כל אותו התכסיס הרחב, המאמץ כוח לב הראוי לו, יגדל את הרוח וינשא את הנפש, עד שימציא לנו גם עתה אנשים העומדים בגודלם ממעל לאופק החיים הרגילים והמעשיים. כן, יש הרבה אנשים שהם עומדים למעלה מהחיים, כמו שאומרים. אז זה אומר הרב, בסופו של דבר, אז הזרימה הרוחנית של הזוהר לא נגמרה, והיא תמציא לנו אנשים שהם גדולים מהחיים המעשיים, אבל דווקא הם יכולים, הם להיות מירים לנו בקרני עודם כשמש בגבורתו, ודווקא על פי ההשפעה הצילית וניסעה כזאת, התחוללו נפשות מעשיות לבית יעקב, נפשות מלאי אור ויפעה, וממולאים בהכשר של פרנסות הדור ההווה. כלומר, אומר הרב, אל תחשוב שההתעסקות הרוחנית הזאת היא תייצר אנשים מנותקים מן החיים, עד רבה, מכוחם יימצאו האנרגיות, יימצאנה האנרגיות, שיזינו את האנשים העוסקים בפרנסת הדור, בהווה. עד כאן ברור? טוב. ומי שעשה את הקפה ולא שם סוכר, למה? טוב, ביותר נתגדלה חובתנו. עכשיו, בהגדלת... עכשיו, עד עכשיו זה היה כמין הסתכלות כוללת. אחר כך, הרב כאן מסביר שיש חיסרון בדור, שלא לומדים מספיק תורה. זה נכון. עד מספיק לומדי תורה, במיוחד בארץ ישראל, בזמן שאבו הרב מדבר. כלומר, יש אתגרים גדולים, יש בנייה מחודשת של ארץ ישראל, זה עדיין התקופה הטורקית, כן? עדיין הבריטים לא כבשו את הארץ. אבל כבר אפשר להרגיש את ניצני התחייה, יש צורך באנשים שימלאו את זה בתוכן רוחני. כן, זה לא אומר שכשיש הרבה לומדים שהפתרונות נמצאים. למשל בימינו יש הרבה מאוד משתמטים, ברוך השם, אבל לא נותנים את המענה תמיד לצרכים של הדור. בעיה. כן. כן. התורה בכלל. כן? אז מה זה, ללמוד תורה הכוונה, אי אפשר, אדם איננו בעל תורה כל זמן שהוא לא למד את כל התורה. זה קצת קשה מה שאני אומר, אבל אין מה לעשות. תורה זה מקשה. אם האדם יתגדל בתחום מסוים בתורה ולא בתחום אחר, או אין לו מבוא אל התחום האחר, אז התורה שלו היא תורה לא מאוזנת. חסר משהו. בסדר? יאמר אדם, הבאתי לך הרבה מאוד מיץ תפוזים. שמעתי שזה חשוב. כן, אבל מה עם הלחם? או אדם הביא הרבה מאוד לחם, אבל מה עם הריבה? מה אתה אומר? אני חוזר על שאלתך. האם אנחנו מצפים מכל אחד שיוציא את כל התורה כולה לאור? משהו כזה?
לדור.
לדור, כן. זאת הייתה השאלה שלך? לא. לא, זה לא מה שהוא אמר. זה לא מה שאני אמרתי לפחות. לא. אמרתי שאין מספיק לומדי תורה. זה מה שאמרתי. כל מה שאמרתי, לא מעבר לזה. טוב, ביותר, מה? בוודאי, הרב צבי יהודה קוק, לא שמעת עליו? כן. כן. של מעשה? הציונות, הציונות. הציונות המדינית המעשית, הכלכלה, הכל, כן, 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 צבא, כל זה. נגיד ככה, מי שעוסק בצורכי ציבור ואין לו מאחורה איזו פרנסה רוחנית, אז הוא חלש, פשוט. כן. ביותר, נתגדלה חובתנו בהגדלת כוח הלימוד העיוני שבתורה עכשיו. בעת השבר הגדול אשר הושברנו, מכוס התרעלה אשר שתה עמנו לרוויה מחרב הנוקמת נקם ברית, אשר ירד עליו באופן המבהיל ומחריד כל רוח ונפש מדי רעי אדם פריצי חיות, המשחרים לטרף אשר במדינת רוסיה. ויחד עם זה המהפכה הגדולה שבארץ ההיא, שכמעט רוב האומה שרויה שמה, והיא מוכחת להוליד שינויים נמרצים בחיי עמנו שמה, ומהם מוכחים יהיו להיוולד שינויים אדירים בחיי הכלל כולו בכל מקום שהוא. למה הרב מתכוון? מה זה השבר הגדול אשר הושברנו מכוח התרעלה אשר שתה עמנו לרוויה? איזה קומוניזם? קומוניזם לא הצליח. אז הרב כותב ב-1906. פוגרומים. פוגרומים, נכון? איזה פוגרומים? קישינב, נכון. שאלה, כמה יהודים נהרגו בקישינב? 40. בסדר? לא לדעת את זה. כל העולם כולו הזדעזע. באותו זמן, אני רוצה לציין, זו עובדה שקצת שוכחים, באותו זמן במרוקו היו פוגרומים, נהרגו מאות. באותו זמן. כן. אבל מה? יש מה שכה המזל של המתוקשר. כן? התקשור הזה היווה מבחינה מסוימת זעזוע מאוד משמעותי במדינת רוסיה. והוליד כל מיני כיווני מחשבה, בין היתר ההצטרפות של יהודים רבים למהפכה הבולשביקית של אותם הימים. ואז היה ניסיון גם של מהפכה בשנת 1905, שנה לפני שהרב כותב. וגם הייתה אז מלחמת רוסיה-יפן. זאת אומרת, באותם הימים יש הרבה מאוד זעזועים. אגב, המהפכה של 1905 דוקעה על ידי השלטון הצאריסטי. אבל זה שזה דוקע, זה רק היה, כלומר, סיבוב ראשון. באמת, אנחנו רואים אחר כך ב-1917, שהייתה המהפכה הבולשביקית הגדולה, שלא לדבר על מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, העולם אז הרגיש איזשהו זעזוע בסדר הרגיל של החיים, והדבר הזה מצריך, כיוון שהוא מוליד הרבה מחשבות חדשות, הוא מצריך גם לימוד תורה שיענה על הצרכים האלה. זה מה שהרב כאן אומר. כן? אז בואו נחזור עכשיו לקרוא שוב, ואנחנו נראה שזה הכל כתוב. ביותר נתגדלה חובתנו בהגדלת כוח הלימוד העיוני שבתורה. הלימוד העיוני הוא מתכוון המחשבתי שבתורה עכשיו, בעת השבר הגדול אשר הושברנו. איך? מכוס התרעלה אשר שתה עמנו לרוויה מחרב הנוקמת, נקם ברית, אשר ירד עליו באופן המבהיל ומחריד כל רוח ונפש, מידי רעי אדם פריצי חיות, המשחרים לטרף אשר במדינת רוסיה. עכשיו, מדינת רוסיה של אותם הימים זה מדינה ענקית. זה כולל את פולניה, את המדינות הבלטיות, את אוקראינה. בקיצור, זו הייתה אימפריה עצומה. זה, בעצם אפשר לומר, רוב עם ישראל המוחלט היה תחת השלטון של הצאר באותם הימים. זאת הייתה מין השגחה כזאת, שבתקופה מסוימת רוב עם ישראל היה ברוסיה, וזה היה המקום שבו הייתה התסיסה המחשבתית הגדולה באותם הימים. אחרי המהפכה הצרפתית, התחילו כל מיני מחשבות להתפתח באותו מרחב, וגם הסופרים הגדולים, דוסטויבסקי, טולסטוי וכדומה, צ'כוב, וזה הזמן שבדיוק שם עם ישראל נמצא. כלומר, לא ייתכן שתסיסה מחשבתית גדולה לא תשפיע על האומה שנמצאת ברובה שם. כן? אגב, היה עוד מישהו שם במרחב הזה, הרב קוק, שמעתם עליו? גם הוא בא משם. כן? אז הוא אומר, אשר במדינת רוסיה, ויחד עם זה המהפכה הגדולה שבארץ ההיא. כלומר, המהפכה שנכשלה אמנם, אבל בכל זאת הייתה מהפכה שכמעט רוב האומה שרויה שם, והיא מוכרחת להוליד שינויים נמרצים בחיי עמנו שם. ומהם מוכרחים יהיו להיוולד שינויים אדירים בחיי הכלל כולו, בכל מקום שהוא קומת. ודאי זה ישפיע לא רק על יהודי רוסיה, אלא על יהודי העולם כולו. ובימי שערה ורעש כאלה, אנחנו מחויבים לבצר את עמדת הרוח. רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. כלומר, גם היום זה נמצא בתוכנו. אצל מי? אצל לומדי התורה. ואנחנו תופסי התורה. איפה זה הביטוי הזה, תופסי התורה? נכון, זה בספר? ישעיהו או ירמיהו, תחליט. משהו עם יהו, אתה צודק, אבל... כן? ירמיהו. ירמיהו. כן, זה הנביא שמה מתלונן, ותופסי התורה לא ידעוני. משמע שתופסי התורה הם אלה שצריכים לדעת אותי. כן, אומר השם שם. ואנחנו תופסי התורה, נוכל להתעלם מבלי ללמד את עמנו לדעת את אשר עלינו להתבונן עתה באחרית הימים. למה הוא קורא לזה אחרית הימים? אחרית הימים זה סוף הגלות. כן, אנחנו מרגישים שהגלות מסתיימת. לדבר בקול גדול, יהודית. מה זה קול גדול יהודית? מאיפה הביטוי הזה לקוח? אבשקה, נכון, שהוא דיבר. וזה בספר ישעיהו, אתה רואה? בכל זאת חזרנו אליך. גם במלאכים. שהוא דיבר בקול גדול יהודית. כלומר, יהודית הכוונה שישמעו. שישמעו העם אשר על החומה. בקול הנשמע מסוף העולם העברי ועד סופו. כי אמנם, שידע ויכיר ישראל, כי יחזקיאל, כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. כן, זה הרי מה שנאמר על אחרית הימים. אבל איך, אגב, כל הדברים האלה מתגמדים מאוד אחרי השואה. כן? דברים שם על כמה פוגרומים, אבל מה שהיה עם השואה, כן. הנוכל להתעלם, זה מה שהוא אמר, זה התחיל, כן? ואנחנו תופסי התורה, הנוכל להתעלם, סימן שאלה, רק שהמשפט ארוך. כן. אבל איך יבינו בנינו, איך יבינו בנינו שיחנו? הנוכל לחשוב כי בציורים בלתי מעובדים ומשוכללים, בעומק דעה ורעיון, עם סגנון יפה המורגל ונהוג מזננו, כלומר בלי כל זה, נוכל להשיב לנו את הבנים המלאים חמת גיבורים, מראי נפש המסורים בחרף נפשם למטרה אשר אומנם אולי לעד לא השיגוה, ואם גם השיגוה תתמוטט מתחת רגליהם מרגשת זדון ורשע. כלומר, איך, אתה חושב שאם תגיד איזה דרשות בינוניות של בית כנסת שכונתי ומטה, אתה תוכל לשכנע את הבנים העסוקים באידיאולוגיות לעומקם שקוראים את מרקס ואת בקונין וכל החבר'ה האלה? כן? ברור שאם אתה לא יודע להתמודד עם הגובה הרעיוני שלהם, לא תצליח. שכפי מה שאיננו רואות, עלולי וגם הרב מדמבה, שהניסיון שלהם להביא לעולם טוב יותר, זה יתמוטט, זה לא יצליח. כן, המהפכה הקומוניסטית לא תצליח. כן. לכן זה נכשל. כן. נכון, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני יכול לטאטא את החושך, אני יכול להדליק אור. כן? לימדו אותנו חכמנו, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. תחשוב מחשבה טובה, נכונה, תביע אותה, ואתה פועל. לא. זה לא על ידי שאתה תאמר, אלה הם לא בסדר, זה לא יעזור. יש אדם שלא אכפת לו מאידיאולוגיה, תגיד. אין.
אנשים מבוגרים מאוד.
המבוגרים, כן. המבוגרים, הם כבר, נגיד, עיצבו את האידיאולוגיה שלהם פעם. כן. אבל בכל דור יש גם צעירים. אני בדקתי את זה. ברור שהצעירים צריכים מחשבה. כן. אגב, מישהו שלח לי מייל, היום זה היה, שעד עכשיו לומדים בישיבות את התשובות של הרב קוק לבני דורו. כן? שהמחשבות שהיו בזמן הרב קוק כמעט ואינן מיוצגות ציבורית היום. כלומר, צריך גם בזה להתעדכן קצת, נכון? לדעת מה המחשבות שתורדות את הדור הזה. כן? והמחשבות שתורדות את הדור הזה, צריך לדעת איך להסתכל עליהם. אפשר להגיד, הדור כל כולו נתון ליצר הרע. יצר הרע זה דבר רע, צריך להילחם ביצר הרע. כן? ואז הסיכוי שמשהו יתקבל על האוזניים והלב של האנשים, הסיכוי הזה שואף למינוס 5. בסדר? אלא אם כן, אתה כן מאמין למה שהרב קוק צפה בדור, התגדלותו. אפשר לומר שהדור שלנו הרבה יותר גדול מהדור של הרב קוק. למה? כי הדור שלנו מיואש. אם הוא מיואש, סימן שהוא גדול. מה? כי בימי הרב קוק, הדור היה צמא לאידיאלים, ונתנו לו אידיאלים. עכשיו הדור אומר, האידיאלים האלה כבר לא מספקים אותי. הוא מיואש מן האידיאלים האלה. אז סימן שהוא רוצה אידיאלים עוד יותר גדולים. אז זה סימן טוב. ברור. שכפי מה שאינו רואות, עלו היה להתחדש בהכרח בכל עת בגבול בני נחר, אשר PMD בהרשב, במילה מימין שקר. הרב כאן צופה את ההתחדשות של המהפכה. נכון, היא נכשלה ב-1905, אבל הרב אומר, זה הולך עוד פעם ליצוס, זה עצר גמור כבר. האם נוכל, אם גם, אגב פעם הרב קוק, במלחמת העולם הראשונה, כשהיה בלונדון, קם בבוקר ואמר, היום הרגתי את ניקולאי. הצאר הרוסי. ואחרי כמה ימים הודיעו שניקולאי וכל משפחתו נרצחו על ידי הבולשוויקים. כן, היו לו מחשבות כאלה. היום הרגתי את ניקולאי. טוב, האם נוכל, אם גם נבקש לערך את ליבם בציורים שאינם לוקחים את הלב בגון עוזם ובעצם פנימיותם? לא. להתייחס להם אנו יכולים רק בדברים כאלה שמושיטים להם אידיאלים, ניסיים ומחשבות רוממות, קרובות ורחוקות לדור, לאומה ולאנושיות. משתילי חמד שמעל הרי ישראל, חלב זה מורות זר של גפן סדום, גפנם ושמדמות עמורה. אנחנו צריכים גם לפתח מחשבה ישראלית מקורית. אין לנו דרך אחר. כי אם נדבר מתשובה כזאת שהיא כל כך מקורית, ענפה ופוריה, חזקה ועדינה, עד שהיא יכולה לקחת אימה את כל חלק טוב ומעברי בדעות, במידות, בסדר והנהגה, מכל מקום שהוא, ושהיא גם כן מלאה כוח לצרפו, לזקקו, להתאימו אל היסוד העיקרי של צור ישראל, להפנות אליו את כל כוחותינו האנרגיים, אל כנסת ישראל פנימה, בייחוד, ברכה וקדושה, שער ישוב, שער יעקב, אל אל גיבור, ודברים כאלה הימצאו לנו בלא לימוד קבוע ועמל מוסכם תדירי, בלא התנדבות רוח גדולה של בעלי כישרון תיאורי לב, ומי הם המוכשרים לכך לאסור המערכה? הווה אומר, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, במכון מאיר. עד כאן להם.